אנחנו בעמוד כף א', פסקה ד'. בפסקה הקודמת ראינו לכאורה את הקונפליקט, את המקדות שבין, כאילו את הסתירה בין תורה לבין תפילה, שהבסיס שלנו, מה שראינו בפסקאות הקודמות, שבעצם תפקיד התפילה זה להכניס את התורה לעולם המעשה. אין התנגדות, זה זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. זה בעצם מה שראינו בפעם הקודמת. בפסקה הזאת, פסקה ד', רבי ירמיה, שוב, גמרא במסכת שבת, זה המשך הגמרא הקודמת. רבי ירמיה, הוו יתיב כמד רבי זרע, והוו עסקה בשמטה. רבי ירמיה ישב לפני רבי זרע, והיו מתפלפלים בסוגיה. לומדים גמרא. יש משהו יותר חשוב מלמוד גמרא? אין משהו יותר חשוב מגמרא. חיי עולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה, נטיעה. אנחנו לומדים תורה שבעל פה, זה הדבר החשוב ביותר. נגה לצלוי, איחר הזמן לתפילה הזאת. זאת אומרת, הגיע כבר סוף הזמן שאפשר להתפלל, כנראה מנחה או משהו. והאבק המסרב רבי ירמיה. רבי ירמיה הזדרז, קפץ כדי להתפלל, כי כבר עובר זמן התפילה. קרא לרבי זרע, אמר עליו רבי זרע, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. שמים לב מה כתוב פה? מה אתה רץ מפסיק באמצע הסוגיה? אנחנו בסוגיה, אני רוצה להתפלל, עובר זמן תפילה, אבל עכשיו בתורה. זאת אומרת, עוד פעם, לאן אנחנו חוזרים? לקונפליקט הזה שבין תורה לתפילה. האם זה נכון? יש דבר כזה? כמו שרבי זרע הגדיר, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו, מה זה גם תפילתו תועבה? אז זאת אומרת, הפסיד את שני העולמות. הגדרנו את התורה כשכל, והגדרנו את התפילה כרגש. אמרנו שצריך חיבור בין שניהם. אז מה אמרו לרבי זרע? רבי ירמיה באמת קפץ באמצע הסוגיה. מדוע הוא קפץ באמצע הסוגיה? כי עובר זמן תפילה. אבל אולי דרך התורה אתה יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא? אמר, כן, מה, איך אני אתחבר? אני לומד, אני לומד בשכל. להתחבר צריך בלב. מתחברים בשכל? לא מתחברים בשכל, מתחברים בלב. זה משהו אחר. בסדר, זאת אומרת, יש לנו כאן באמת את הדיון הזה, לכאורה בין רבי ירמיה לבין רבי זרע, האם כשאני נמצא באמצע לימוד תורה, אני מפסיק כי עכשיו עובר זמן תפילה. קדימות, סתירה, מעלה, מה יש כאן בין אחד לשני? הרב ייתן הסבר כרגיל, הסבר מעמיק, לעניין הזה של תורה ותפילה. זה בעצם כל היחידה הזאת של הפסקאות הם נושא של תפילה ותורה. מקום התפילה ומקום התורה בחיי האדם, בחיי האיש הישראלי. נקרא לזה כך. אומר הרב כך, האדם פונה מטבע נפשו אל רגשי הקודש. אין אדם שלא רוצה להיות מחובר אל הטוב, אל הקודש, אל המשפיע, אל נותן הכל. אדם אוהב תמיד להיות מחובר אל הטוב. זה מאווייו, מאווי נפשו. מי לא רוצה להיות מחובר אל הטוב?
אדם
או על האדם? כל אדם רוצה להיות מחובר אל רגשי הקודש. כמו שאני הגדרתי, אל הטוב. הטוב השלם, הטוב המוחלט, לא בינוני, לא להיות נמוך וקטן. רוצה להיות גדול. איך אני גדול? כשאני מחובר אל הגדול ביותר. אם אני חלק מהגדול ביותר, אפילו שאני שלעצמי קטן, אני חלק מהגדול. לכן אומר ככה, האדם פונה מטבע נפשו לרגשי הקודש, שלהשלימם או להוציאם מן הכוח לפועל, ממעמקי נפשו דרושה לו התפילה. רצונות פנימיים שיש לאדם, שזה משהו שהוא נמשך אליו, הוא עושה את זה דרך התפילה, כי תפילה זה עבודה שבלב, זה רגש. אולי הוא יכול לברר את רצונותיו על ידי לימוד, על ידי השכל, לעשות רצונו של האדם כרצונו של הקדוש ברוך הוא. זה ברור. אבל כשהוא רוצה להיות מחובר אל העניין, החיבור הוא דווקא ברגש. לכן התפילה מוציאה ממעמקי נפשו את רצונותיו להיות מחובר אל הקודש, על ידי שהוא מפעיל את עבודת השם שלו, עבודה שבלב, שזו התפילה. אמנם, ברגע שהאדם מוציא ממעמקי נפשו דרך התפילה את רצונותיו, בזה יוכל לטעות בדבר אחד כללי. זה יכול להביא גם טעות. מהי הטעות? שהרי כשם שיש לו נטיות רוחניות, מצד טבע נפשו המשכלת, כי השכל תמיד מדבר על התפתחות של ערכים, התפתחות של הטבה, התפתחות של כל מה שיש בעולם. גם אם זה טכנולוגיה, אבל זה התפתחות רוחנית, רוחנית במישור של המדע, טכנולוגיה. אומר, כשם שיש לו נטיות רוחניות, מצד טבע נפשו המשכלת, כן יש לו המון רגשות לכמה חפצים ורצונות חומריים. האדם באמת רוצה להיות מחובר אל הטוב, הוא רוצה לעשות את כל מה שיש על מנת להיות מחובר אל כל היש הגדול המפיק אנרגיות חיוביות לעולם, אבל גם בתוך זה יש לו רצונות חומריים. ולפעמים כשהוא מנסה לפתח את הרצונות האלה, מה פורץ החוצה? התאוות, הרצונות הגשמיים. ואז מה יכול להתבלבל ולחשוב? שהנה אני נמצא בפנים. במה? בדברים שקשורים לעולם הזה. ופתאום הוא מתחבר, במקום להתחבר אל הקודש, כי יש לו נטיות רוחניות ורגשי קודש, הוא מתחבר אל הצד השני, אל הצד החומרי. אומר, מצד טבע נפשו, שרגע, כשם שיש לו נטיות רוחניות, מצד טבע נפשו המשכלת, כן יש לו המון רגשות לכמה חפצים ורצונות חומריים. והנה זה ישכיל כל אדם שבהרחבת הרגשות הסוערות בלבב האדם אלה העניינים החומריים בכל השייך להם, אין טוב לאדם כי אם שיהיו מודרכים על ידי משפט דעת התורה. שמים לב? כשאדם יודע שיש לו רגשות פנימיים של עניינים חומריים, הרי בוודאי הקדוש ברוך הוא כל מה שהוא ברא בעולם ברא לטובה. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא ברא משהו לא לטובה. נכון, שאפשר להשתמש בדבר שברא הקדוש ברוך הוא לטובה, אפשר להשתמש לרעה. הנה, עכשיו אנחנו נמצאים מול אינטרנט, מצלמה. אפשר להשתמש בכלי הזה לטובה, ללמוד עכשיו שיעור תורה. אבל אפשר להשתמש בכלי הזה. אז שואלים אותנו אנשים, הכלי הוא טוב או שהכלי הוא רע? תשובה אחת ברורה יש. לא יכול להיות שיש בעולם איזשהו כלי שהוא לא לטובה. אבל מה כן? הכלי הוא לטובה. מה יכול להיות לא לטובה? השימוש בו. באמת השימושים של האדם, והוא אומר, האדם עצמו יכול להשתמש לרעה. הכלי תמיד הוא טוב, כלי תמיד הוא כלי קיבול. הוא כלי שמשפיע. אפשר לקחת דרכו. שאלה מה? האם שמנו בתוך הכלי הזה שם חיים, או חס ושלום, משהו אחר. זה בעצם תלוי בנו, בהסתכלות שלנו, בהדרכה שלנו. לכן אומר הרב, ברגע שאדם יש לו את הרצונות והרגשות להתחבר לעניינים חומריים, אנחנו לא מבטלים את העניינים החומריים, לשים לב. מופיע בשם רבי שמעון בר יוחאי, שעתיד אדם ליתן את הדין על כל דבר טוב שראה ולא אכל. הקדוש ברוך הוא נתן לך איזה פרי, נתן לך משהו, מה זה אתה לא אוכל? עתיד אדם ליתן את הדין על כל דבר טוב שראה ולא. אם הקדוש ברוך הוא יביא לך איזה, אתה צריך להשתמש. נכון, יש מקום, יש זמן, יש כמות, כל דבר יש לו גבולות. וזה מה שאומר פה הרב, שאם יש לו את הנטייה ברגשות הסוערות בלבבו אל העניינים החומריים, אין טוב לאדם כי אם שיהיו מודרכים על פי משפט דעת תורה. הקדוש ברוך הוא יודע מתי אתה יכול להשתמש במה. צריך הדרכה. כל אדם ואדם צריך הדרכה. אין אדם שלא צריך הדרכה. ואנחנו תמיד מחפשים, וזה מה שאנחנו כל הזמן מדגישים. אדם צריך שיהיה לו רב, מדריך, מדריך רוחני. לא רק מי שיגיד לו מתי להרים את היד, מתי להוריד אותה, מתי לקשור את התפילין ומתי לא. בכללי, כמו שאומרים. בצד שלי הנפש. כמו שרמב"ם כותב בשמונה פרקים, בהתחלה, חס ושלום, אדם חולה, לאן הוא הולך? לרופא. ואם הוא חולה בנפש, לאן הוא הולך? לחכם. כך כותב הרמב"ם. נכון? צריך שיהיה חכם, שיש לו גם כלים איך לטפל בעניין. טוב, זה בעצם היינו מצפים שכך יהיה לכל חכם שמטפל בנפש האדם. קודם כל הוא יהיה חכם, ואומר תמיד חכם. אחר כך שיהיה לו גם כלים איך להשתמש בדרכה של תורה, כמו שהוא כותב פה, במשפט דעת התורה. מהו משפט דעת התורה? הנותנת צדק בכל אורחותיה, ומדרכת את האדם בדרך טובה וישרה. זאת אומרת, התורה היא מדריכה את האדם בכל אורחותיה. כל דבר ודבר, כל נושא ונושא, יש הדרכה של תורה. אפילו אנחנו נרד לרובד הנמוך ביותר. פעם אמר לי איזה מישהו, תגיד לי, אתם לא חושבים, אתם הדתיים, שאתם יותר מדי נכנסים לנו לברידים? מה אתה מתערב לי בכל דבר? אלה, בתפילה תתערב, למה, שבת משהו תתערב. אבל יש סימן שלם בשולחן ערוך שמתעסק במה? איך יושבים באמת הכיסא. טוב, עד שמה נכנסת? מה אנחנו אומרים לאותו אדם? לית אתה דלית בתפיס הכלל. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל מקום. הקדוש ברוך הוא מדריך אותך בכל אורחות חייך, כדי שבסופו של דבר תצא בריא בגוף ובנפש. שני הדברים גם יחד. אין לנו הפרדה, אין לנו חלוקה. לא מפרידים את הדת מהמדינה, לא מפרידים את הנפש מהגוף. מי שאומר שהוא מפריד את הנפש מהגוף, בעצם מה הוא אומר? שהוא גורם למיטה. לא מזמן היה מישהו, אני לא מרגיש טוב, אני כמעט מת, אני כמעט מת. אמרתי, מה אתה כמעט מת? עד שמתים מוציאים את הנשמה. מה חשבת שככה זה בקלות? להפריד נפש מגוף, לא קל. בסדר, לכן אני אומר, זה מה שאומר פה הרב. והנה זה השכיל כל אדם שבהרחבת הרגשות הסוערות בלבב האדם עליינים החומריים וכל השייך להם, שיש לו את הרגש הסוער כדי להגיע לעניינים החומריים, אין טוב לאדם כי אם שיהיו מודרכים על פי משפט דעת התורה, הנותנת צדק בכל אורחותיה ומדריכת את האדם בדרך טובה וישרה. ובעזב נפש האדם לשפרותיה החמוריות וכל התלוי בהן בלא מסורת התורה. אם אדם יעזוב את הנפש לשפרותיה החומריות בלי שיש לו הכוונה של תורה, בלי שיש לו את מסורת התורה, לא איזה שם רעיונות חדשים שנולדו אצל מישהו היום, כמובן על פי כל דרכה של תורה, על פי המסורת המסורה לנו מדורי דורות, כך אנחנו מחנכים, כמובן מיישמים את הדברים על פי התנאים בשטח. יש נהיגת חורף, יש נהיגת קיץ, יש נהיגה בגשם, יש נהיגה בכביש שמן עם שמן. צריך זהירות. אדם שחושב שהוא נותן גז, הוא מכיר את הדרך, הוא לא יבין על מה מדובר. הוא צריך להכיר את תנאי הדרך מעבר לתנאי הכביש. כל מה שקורה מסביב צריך להיות ערני אליו. כי יש תקופה כזאת, יש תקופה אחרת, יש כביש כזה, כביש אחר. אותו כביש גם, יש עומס, אין עומס, יש רטיבות, יש יובש, יש גשם ראשון, יש שומנים, יש כל מיני דברים. אדם שהוא מבין, הוא מתאים את נהיגתו על פי התנאים. ולכן, כשאדם יש לו רגשות סוערים, כמו שהרב אומר, של דברים חומריים, הוא חייב את הדרכתה של תורה. שהרי הקדוש ברוך הוא ברא גם את הצרכים החומריים של האדם. אבל הוא צריך את המסגרת הזאת שתבוא ותגיד לו איך אתה נוהג ברגע זה. אבל אם הוא עוזב את נפשו ועזב נפש האדם לשאיפותיה החומריות, וכל התלוי בהם בלא מסורת התורה, הלא ייפול בנופלים וידרך דרך אבדון ומוות. שמים לב איך הרב מתייחס לדברים בשיא החומרה. אם אדם חושב שהולך אחר תאוותיו החומריות ללא הכוונה של תורה, אתה הולך בדרך אבדון ומוות. אין פה משחקים. או שחלטת שאתה הולך בדרך של תורה, אתה הולך במסגרת כזאת שהיא נותנת לך את כל האפשרויות בזמנים מסוימים במינון מסוים, זה היסוד. כי אין התורה רוצה לדכא שום רצון מרצונות האדם ושום כוח מכוחותיו. וראינו את זה בכוזרי, מי הוא החסיד? שואל המלך, מה עונה לו החסיד? הכוזרי, החסיד זה מישהו ששולט במדינתו. לא, שאלתי אותך לשליט, שאלתי אותך לחסיד. הוא אומר, כן, הוא החסיד, שהוא נותן לכל עבר מעבריו את צרכיו ואת כוחותיו כפי שצריך, ואז ברגע שהוא צריך להשתמש בו, הוא שר למשמעתו. כל עבר בגופנו צריך לסור למשמעתנו. לא הפוך. שאדם רץ אחר תאוותיו הגשמיות, והוא לא יודע מתי לסגור ולפתוח את הפה. וכמובן, פה של מעלה, פה של מטה. הדברים ברורים. אדם יכול להגיע, כמו שהרב אומר, לדרך אבדון ורבת. אבל בנוגע לשאיפות הרוחניות שבנפש, שכללנו, מה הכלל, מה אדם מחפש? אהבת השם והתענג על טובו והוד כבודו, אז תתענג על השם. והמון הסעיפים המסתעפים מעמקי הרגשות האלה, יוכל אדם לחשוב, אני עכשיו רוצה דברים רוחניים באמת. עזוב אותי מהצדדים החומריים. הבנתי, צדדים חומריים, יש פה בור תחתית, זה כמו לרדת בסנפלינג בלי לבטוח. אפשר ליפול, להתרסק. לא חיבר את עצמו לשום דבר. הוא רץ למטה לתאום. אבדון. יכול להיות חס ושלום מוות. אבל בדברים רוחניים, פה חופשי. אומר הרב, אבל בנוגע לשאיפות הרוחניות שבנפש, שכללנו אהבת השם, והתענג על טובו והוד כבודו, והמון הסעיפים המסתעפים מעמקי הרגשות האלה, יוכל האדם לחשוב שאינו צריך לפלס להם כלל נתיב לימודי. לא צריך לשבת, לקבוע זמן, נתיב העבודה, נתיב התורה, נתיב אות עולם, מוסר אביך, מסילת ישרים. אני בדרך רוחנית, יאללה, קדימה, שאיפות עליונות. אומר הרב, כי אם יעזוב את נפשו על פי דרכה, תשקיעי באהבת צור עולמים, תתגעגע, תחשוף, תרנן מקירות לב ותשפוך שיח, ככל אשר תסייע הרוחה עולה אל על. ואם כן, לאותם הרגשות רוחניות שהם סעיפי התפילה, יחשוב שאין צורך בהדרכה תורנית. ובבוא את התפילה, ימהר לעזוב הלימוד התורני, למען הקם עולה של תפילה. ולא כן ילמדנו החכם מכל אדם. שמים לב? אדם אומר, אני בדברים רוחניים, בלהתחבר לקדוש ברוך הוא, תן לי לפרוץ קדימה, אין גבולות. קדוש ברוך הוא, רק אליך אחשוף. כל היום הוא רוצה לשבת בבית השם. אז ברגע שהוא יושב לומד תורה, מה הוא לומד תורה? שורש נגח את הפרה, בשר בחלב, עכבר שנפל לתוך תרומה, כל מיני דברים, דיני נזיקין, שכנים שותפים, הלכות שבת. אומר, זה באמת צריך גבולות. מה אדם, אבל עכשיו שאני רוצה להתפרץ כלפי הקדוש ברוך הוא לצד הרוחני, להידבק בשכינה, אז זה מקום תעוף. אומר הרב, לא הולך ככה. גם בצד הזה של ההדרכה הרוחנית בהידבקות בשכינה, להתענג על זיו השם, צריך הדרכה תורנית. זה לכאורה מה שאומר רבי זרע לרבי ירמיה. מה אתה עושה רק את הלימוד עכשיו? הרי בלי המסגרת של הלימוד, תפילה שלך לאן תגיע? מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. כי אם אתה לא מבין שאתה צריך הדרכה בצד הרוחני, גם הצד הרוחני יכול להתקלקל. זאת אומרת, אם אמרנו שמובן לנו שבצד הגשמי, בתאוות החומריות, ברגשות הסוערות שבלב, החומריות, צריך הדרכה, בוודאי. אל תתבלבל. גם בצד הרוחני, התענגות על השם, דבקות בשכינה, גם צריך שיהיה סדר. זה לא יכול לפרוץ בלי גבולות. גם פה צריך סדר. זה היסוד לכל. כך אומר הרב, בואו נראה את זה בפנים. כן, מה רצית?
ומתייחס לתחילת הגמרא, הלכה למעשה, אם בן אדם נמצא עכשיו בלימוד שהוא קבוע משבע נניח עד 10:30, ובאמצע יש עניין במקום אחר. הוא לא עוזב, הוא יודע שהוא לא יעשה בניין.
העניין הזה של אם הוא עוזב תפילה או לא, עוזב תורה או לא עוזב תורה, פה עוד לא גמרנו את הסעיף לראות באמת את המתח שבין תפילה לתורה, רק התחלנו לראות. אבל בסעיף הקודם אמרנו במסקנה זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. אם עכשיו הגיע זמן תפילה והוא הולך לעבור זמן תפילה, הולך לעבור זמן תפילה, תפילה צריכה להיעשות, כי ברגע שזה תפילה זה לא זמן תורה, על אף שכתוב והגית בו יומה ולילה. כי זה שתי בחינות. דיברנו על זה בפעם הקודמת. זה שתי בחינות. אבל ברגע שאדם רוצה להתפלל ואחר כך אין לו איך להתפלל, גמרנו. נו, עכשיו אתה הולך להתפלל. אתה לא יכול להגיד, אני לומד תורה, אני לא מפסיק בשביל תפילה. זה רבי שמעון בר יוחאי. לא משנה, זה התפילה. הרי תפילה בלי מניין בינינו. שמיני עוד באוויר כדי שמישהו יקשיב לך. בסדר? זה הבדל בין תפילה ביחיד לתפילה ברבים. זה שבוך הוא לא מועז בתפילת רבים. יחיד צריך תרגילים. בסדר? טוב, נתקדם פה. אומר הרב, אני חוזר מהנושא הזה של הנפש. כי אם יעזוב את נפשו על פי דרכה, תשגיל באהבת צור עולמים, תתגעגע, תחשוף, תרנן מקירות לב, תשפוך שיח, ככל אשר תישאי הרוח, רוחה עולה אל על. ואם כן, לאותן הרגשות הרוחניות שהן סעיפי התפילה, יחשוב שאין צורך בהדרכה תורנית, ובבוא התפילה ימהר לעזוב הלימוד התורני למען הקם עולה של תפילה. ולא אכן ילמדנו חכם מכל אדם שבאמת לא רק לשאיפותיו החומריות של האדם שמצידן לבהמה נדמה צריכו לסייג תורני להגבילן ולסדרן, כי גם לשאיפותיו הרמות הרוחניות של מיסודי התפילה וענפיה צריכו להגבלה והערכה תורנית. כל תחום בחיים, בין הוא צד רוחני, בין צד גופני, צריך את הדרכתו. וברגע שאני אומר שיש הדרכה, יש מקום שדורכים, ויש מקום שלא דורכים. יש מקום שהולכים, ויש מקום שלא הולכים. יש מקום שמגיעים, ויש מקום שלא מגיעים. יש גבולות גזרה, ויש טווח וקו. הכל נמצא. גם בענייני הדרכה רוחנית, לא רק בצד הגשמי. ולא יכול אדם לבוא ולומר, זהו, נעיף קדימה, אם אני שואף אל על, אל הקדוש ברוך הוא, תן לי חופש. אין מגבלות, התפשטות כללית. אומר הרב, אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. לוכן ללמדנו חכם מכל אדם, כי גם לשאיפותיו הרמות הרוחניות שמיסודי התפילה וענפיה, צריך הוא להגבלה והערכה תורנית. על כן, המסיר אוזנו משמוע התפילה, לא זו בלבד שהמון רגשותיו החומריות יהפכו לתועבה. למה? כי רגשותיו החומריות, מה אמרנו? אם אדם הולך אחר רגש חומרי, לאן הוא יכול להגיע, אומר הרב? דרך אבדון ומוות, אם אין לו הדרכה של תורה. אנחנו מזכירים את זה עשרות פעמים. אפילו היום הייתה לי דוגמה. בחור רוצה להתחתן. ברוך השם, שהוא רוצה להתחתן. אתה יודע איך לגשת לעניין? אתה יודע איך להסתכל על הדברים? עברת את השלב הראשון, כבר החלטתם. אתה יודע איך להתנהג עם ההורים של הקלה? אתה יודע איך היא מתנהגת עם ההורים שלך? אתה יודע מה אתה צריך לעשות בזמן הזה שבין האירוסים לנישואים, השידוכים לנישואים? אתה יודע מה אתה צריך לעשות בין הרגע שפגשת אותה עד שהחלטתם? אהב, אהבה פה. הנפש, מה? הכל? כולל הצד החומרי, כולל הצד הרוחני, אומר הרב, הכל בהדרכה של תורה. כי הקדוש ברוך הוא יודע את נפש האדם. מי אם לא הוא? ולכן הדרכה של תורה על פי מסורת התורה, אומר הרב. לא חידושים והמצאות של אנשים של היום. יש לנו מסורת איך למדנו ואיך מעבירים את הלימוד, כמובן, בדרך שראויה לאותו אדם, לאותו מקום. כי הכל הולך לפי אדם, מקום וזמן. גם בצד הרוחני וגם בצד הגשמי. אולי אנחנו מבינים יותר את הצד הגשמי, שהוא צריך מגבלות. אומר הרב לא פחות מזה, הצד הרוחני צריך את המגבלות שלו. כי אם אדם פורץ, גם שם הפריצה יכולה להביא לאבדון. אבל בצד הגשמי, בצד הגשמי הרב קורא לזה, דרך אבדון זה מוות. אני, כשאני רואה את הביטוי הזה, זה מזעזע. דרך אבדון ומוות. אם הוא לא מסתכל כל רגע, מה הם הרגשות הסוערים החומריים שלו? איך הוא יודרך על מנת לעצור אותם במקומם? ולעצר אותם לזמנם? כמו שהמשל שאנחנו מכירים, עצים בחורף, נשירים בחורף, מי שיעבור יאמר, אין פה טיפת חיים, לא ראינו פעילות. אם אתה חי, בוא נראה פעילות. אבל יום אחד, אחרי המאגר הגדול הזה של החורף, באותו יום שצריך, עבר הגשם, הלך הקור, ופתאום ביום אחד עלווה ופריחה, ואתה אומר, סליחה, מאיפה כל זה נולד? כן, עוצרים כוחות, לא רק עוצרים, אלא גם עוצרים, עוגרים כוחות, ובסופו של דבר כשצריך לצאת, זה יוצא אמיתי ושלם. כי ברגע שזה כבר יצא לפני כן, אז העץ מדולדל. איך אמר לי מישהו? אחת הסכנות הגדולות, והמציאות כך הוא מראה, של חברה מעורבת. בא בחור, אומר, הרב, ראיתי אותה, אני נראה לי שהיא ממש זה, אבל אני לא מרגיש את כל הלב שלי, את כל הנשמה שלי אצלה. אמרתי לו, בטח, היו ארבע קודם. איך אתה רוצה שהכל נהיה בדברו? היו לא, הרב, זה היה רק ידידות, בקושי חברות, ובקושי, יש מדרגות בזה, נכון? יש היררכיה. מה אתה רוצה עכשיו? תעבוד על זה, זה עבודה קשה. אם באמת אתה רוצה שכך יהיה, יש לך הרבה מה לעבוד, הדרכה של תורה. בכל תחום. כי הרי פה אנחנו מרכיבים את התחום הגדול ביותר, זה גם נפש וגם גוף. גם צרכים חומריים וגם נפש האדם שרוצה להתחבר אל הטוב. זה הדבר הגדול ביותר שאדם עושה בחייו. וזה בדיוק ההדרכה. אתה לא יכול לזרוק תורה ולהגיד אני רוצה להתפלל. כי גם בתפילה, כדי להגיע להתחברות עם הצרכים הרוחניים שלך, אתה צריך סדר. נכון, אדם רוצה להתחבר כל יום, אומר ביוחנן, אולי יתפלל אדם כל יום כולו. אולי. בסופו של דבר, מה אמרו עם חכמים? שחרית, מלכה ערבית. גם בזה שמנו מסגרת, כללית. יש תמיד אנשים מיוחדים. רב שמעון בר יוחאי. הוא לא היה צריך להתפלל? הוא לומד כל היום, זה היה תפילה. יש אחרים שמעריכים בתפילה. זה מיוחדים, בודדים. כשאני נותן תוואי כללי לאדם, אז התוואי הכללי הוא, יש לך תפילה ויש לך תורה. יש לך תורה ויש לך תפילה. אתה לא יכול לזרוק את התורה ולהגיד עכשיו זמן תפילה. תסיים את העניין, מתוך התורה תגיע אל התפילה. כי יש סדר. אומר הרב כך. על כן, המסיר אוזנו משמוע התורה, לא זו בלבד שהמון רגשותיו וחומריות יהפכו לתועבה, באין מורה דרך ומנהיגם בנתיב חיים ואורה. לא רק הם, אם אדם זורק את התורה, מזיז הצידה, אז ברור לנו שדרכו החומרית מקולקלת. זה ברור. איך אתה תתנהג בדרכי העולם הזה אם אין לך את חיי התורה שיתוו לך את הדרך? כי גם תפילתו, אף על פי שהיא פונה למעלה, הוא לא פונה למטה לגשמיות, הוא פונה למעלה, לבורא. מכל מקום, באין הדרכה שכלית אלוקית, לא שכלית אנושית, שכלית אלוקית המקבילתה, תוכל להפך לרועץ וקלקול. ופתאום אתה מגלה אנשים שיושבים ימים שלמים בכותל. זה במקום ללכת לסוף הרחוב, הולכים לכותל. אתה יודע מה יש בסוף הרחוב? כפר שאול. כפר שאול. גאה, ברבנל, כל ה... זה היה... כי אדם בסופו של דבר מגיע למין מקומות רוחניים כאלה, שזה לא שייך לו. יש הדרכה של תורה גם בענייני התקדמות ברוחניות. כולל תפילה, שזה עבודה שבלב. סדרי תפילה גם יש לנו. הלכות תפילה גם יש לנו. מה אדם צריך לעשות בתפילה גם יש לנו. מתוך הסדר הגדול הזה של התורה, שהוא מתייחס גם לתפילה, אפשר להתפלל ולפרוץ עם הנפש. כי הפריצה הזאת היא באה מתוך מסגרת מסוימת, מתוך דרך ברורה. לא מתוך התפרצות, התפשטות הגוף, עכשיו אנחנו עושים מה בא לי אני עושה, כי זה עכשיו הנפש שלי. זה יורה לכל הכיוונים. לא. סיכול ממוקד. זה הדרך. כל דבר בעניינו. ולכן הרב אומר, לא רק בצדדים החומריים, אלא גם בגשמיים. מכל מקום, בין הדרכה שכלית אלוקית המקבילתה, תוכל להפך לרועץ וקלקול. ולא תיתן את הפרי הטוב הרצוי, וגם תפילתו תועבה, לא רק שהתורה שלו שהוא זרק הצידה כי עכשיו הוא רוצה, זה גם התפילה עצמה. ועל כן אין ראוי לאדם למהר לעזוב עסק התורה מפני התפילה. למה? כדי שיחוק בלבבו. צריך לחקוק בלב, שגם לצד המעלה שבו, החלק הגבוה, החלק הנעלה, החלק הרוחני, שהוא רוצה כל כך להתחבר אל הבורא, כל כך להיות מחובר וקשור לבורא יתברך שמו, שגם לצד המעלה שבו, לצד הרגש הקדוש והנשגב, שהתפילה היא תוצאתו, צריך הוא לשאוב ממעייני התורה את שיעורה והגבלותיו. כל הרגשות שלי יהיו בכל זאת מנותבים על ידי לימוד תורה. רוב היום שאני לומד תורה, מתווה את דרכי בתפילה. מי שיושב ולומד כל היום, מי שעסוק בפרנסה, הפרנסה, אז התפילה יותר מחברת אותו. אבל אין דבר כזה שאדם לא קובע איתים לתורה. אמרנו ואנחנו חוזרים ואומרים ומשננים את הדבר, גם מי שלומד, סליחה, גם מי שעוזב את מכון מאיר או כל מקום אחר שהוא לומד בו, יוצא לחיי המעשה, כל מקום שאתה נמצא, חפש להיות מחובר לתורה. איפה שאתה נמצא? באיזה מקום שאתה מסתובב? איפה אתה מחובר לתורה? איפה האינפוזיה שלך? כי אם אתה מחובר לתורה, אתה ממשיך בדרך הזאת העולה. גם דרך הפעילות שלך, גם דרך העבודה הגשמית שלך, היומיומית, עבודת הפרנסה, מה שנקרא, אתה צריך להתקדם בעבודת השם ולקבוע עיתים לתורה, אם אתה להיות מחובר לה, כי אחרת התפילה היא באה על כיוונים לא נכונים. וגם אם אדם רוצה לעלות במדרגות רוחניות, הוא לא תמיד עולה במדרגות הנכונות. יש לאנשים שונים גרמי מדרגות שונים, לא רק קצב עלייה שונה, לפעמים גם גרמי מדרגות שונים. לא עבודתו של פלוני, עבודתו של אלמוני, ולא עבודתו של אלמוני, עבודתו של פלוני. נפש שונה, עבודה שונה. יכול להיות שמשווים באותו שיעור ולומדים את אותו דבר, אבל מצד העבודה, העבודה היא שונה. כי כל אחד מקבל את מה שמתאים לו. גם בשיעור הזה עכשיו. כל אחד שיושב ומקשיב לשיעור, אני מאמין שבסוף השיעור קיבל מה שהוא צריך לקבל. ולא כולם קיבלו אותו דבר. כל אחד בענייניו השוטפים, כמו שאומרים. שוטף את המציאות. ומחבר את הכל לתורה. זה היסוד. אומר הרב, כדי שיחוק בלבבו, שגם לצד המעלה שבו, לצד הרגש הקדוש והנשגב, שהתפילה היא תוצאתו, צריך הוא לשאוב ממעייני התורה את שיעוריו והגבלותיו. לדעת כל משפטו, ליישרו בדרך החיים הטובים, העולה למעלה למשכיל. במילים אחרות, אנחנו תמיד צריכים לראות איך הקדוש ברוך הוא מתווה את דרכנו, גם בתורה ותפילה, לא רק בתורה. וכל זה בא מתוך מה? מתוך לימוד תורה, שהתורה היא ההוראה שלנו. תורה את דרכנו. תורה זו הוראה. איך אנחנו מתנהגים. איך האדם צריך לעבור את דרכו על מנת לעלות במעלות העולות בית אל. כן.
אין ראוי למהר לעלות.
כן. אמרנו בפסקה הקודמת, זאת אומרת, השאלה היא, למה לא למהר לעזוב את עסק התורה? הרי אנחנו עוזבים את עסק התורה. בפסקה הקודמת, שזה משפט קודם גם בגמרא, כתוב, והוא סבר, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. יש זמן שצריכים להיות מודרכים, ויש זמן שצריכים להוציא לפועל את הרגש. אי אפשר כל היום ברגש, אי אפשר כל היום בתורה. בדיוק. מה קרה? רבי ירמיה, שהיה יושב לפני רבי זרע, אני חוזר חזרה לפסקה הראשונה כדי עכשיו לבאר אותה. רבי ירמיה, הוו יתיב כמדי רבי זרע, והוו אסקה בשמטה. רבי ירמיה ישב לפני רבי זרע, שהיה כנראה מלמד אותו, והיו עסוקים בסוגיה. בתוך סוגיה בגמרא, בתלמוד, היו עסוקים. נהגה הלציל לצלויי, איחרו את זמן התפילה. פתאום רואים עוד כמה דקות שקיעה. ואבא כמסרב רבי ירמיה. רבי ירמיה ראה עוד 5 דקות תפילה, סגר את הספר, קפץ. הזדרז מהר, יאללה, תפילה. סבלנו טיפה, אומר לו רבי זרע, בוא נגמור את המשפט, נגמור את העניין, נארגן את הדברים, נסדר אותם, נסגור מערכת, נסגור קופה, נעשה סיכום. נראה בדיוק מה עשינו היום, ואז נלך להתפלל. הוא אומר, רגע, אבל עובר זה. אומר לו רבי זרע, קריא לרבי זרע, מסיר אוזנו משמוע התורה, מי שאף בורח משמוע התורה, אפילו שזה לצורך תפילה, לא צריך כדורגל כמובן. בסדר? מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. גם תפילתו תועבה, לא רק תורתו. שניהם. וזה בדיוק מה שהסביר פה הרב. יש שאיפות גשמיות, יש שאיפות רוחניות. גם הגשמיות, שזה ברור לנו יותר, גם הרוחניות, שאולי זה פחות ברור לנו, גם הם צריכים הכוונה. תורנית רוחנית. ואם בא בן אדם ועכשיו שאתה רוצה להתפלל ולהתחבר לקדוש ברוך הוא בצדדים הרוחניים הגבוהים, והוא בא גם מתוך לימוד תורה, שלימוד תורה מדבר איתנו על שור שנגח את הפרה, ומישהו שיזיק לחבר שלו, שזה דברים מעשיים ארציים, אי אפשר לזרוק ולכת להתפלל. צריך לסגור את העניין, להבין שהתפילה שלנו היא גם מגיעה מתוך הדרכתה של תורה. זה היסוד לכל. אם אנחנו משלבים את שני הדברים גם יחד, הרווחנו. זה תורה שלמה. זו תורה אמיתית. תורה ותפילה, כן.
רגע, רבי ירמיה לא עשה פוטום,
כן, לפי מה שהסברנו, רבי זרע נתן לו מוסר.
כן.
אז עוד כמה דקות, נסגור את הנושא, נסכם עניינים, משהו, נסגור את היומית, ואחרי שנסגור, אנחנו מתוך זה נגיע לתפילה. לא, אם סוגרים את הספר ורצים, לא אם סוגרים את החשבון. אם סוגרים את הספר ורצים, באמת זה בעיה, כן. לא רק שאין טעם לתפילה, אלא שהיא מקולקלת, יכולה להתקלקל, ולא רק שהתפילה מתקלקלת, גם התפילה תועבה. זאת אומרת, מה עדיין תועבה? מה כבר תועבה? התורה שלו. כי הוא סגר את הספר בבום. לאט לאט. איך אמרנו פעם, מישהו ישב ללמוד גמרא. קשה ללמוד גמרא. זה הרבה פעמים, נכנסתי לזה במכה אחת, זה קשה. סגר את הגמרא ככה בזה. מה כתוב לו? תלמוד בובלה. לאט לאט, תתרגל ללמוד בובלה. בסדר, זה ברור. מה? לא הבנת. זה ברור? כן, ברור העניין. לא, לפעמים, אנשים חושבים שזה נגמר. בסדר? זה היסוד האמיתי, השלם, שרציתי שנראה היום, בעניין הזה של החיבור בין תורה לבין תפילה. בעזרת השם, בפעם הבאה, נראה נושא של רבי שמעון בר יוחאי, כן? תורתם אומנותם, מהם אלה שתורתם אומנותם, מה הקשר הזה שבאמת עם תורה כל היום, אז באמת מה המקום לתפילה, אם הוא רואה את הכל דרך התורה, וזה פסקה ה' בפעם הבאה, בעזרת השם, שנזכה. כל טוב.